היום נלמד דף סמך ד', נתחיל בערך 15 שורות מלמטה בסמך ג' עמוד ב'. תניא, רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבהמה טמאה מרובה מן הטהורות, לפיכך מינה כתוב בתורה. כמה בהמות טמאות יש וכמה בהמות טהורות, יש הרבה יותר בהמות טמאות מאשר טהורות. ולכן כשהתורה החליטה איזה רשימה לשים, החליטה לשים רשימה של כל הבהמות הטהורות. טהורות. ולכן יש רשימה של איזה בהמות אפשר לאכול. מצד שני, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעופות טהורים מרובין על הטמאים, לפיכך מינה כתוב בטמאים. דווקא בטמאים, בעופות, מינו את הטמאים. למה? בגלל שהרשימה הזאת קצרה יותר מאלו שטהורים. מהי כמשמע? למה? בשביל מה צריך להגיד לנו את זה? כדי ללמד אותנו כדרב הונא אמר רב, אמר לאמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. הכי טוב זה ללמד משהו בדרך הכי קצרה שיש, ולכן הם רשמו את הרשימות הקצרות יותר. אמר רבי יצחק, עוף טהור נאכל במסורת. איך אנחנו יודעים עוף טהור? יש לנו מסורת על זה, אוקיי? רשי אומר, אם זכור הוא באדם כשר שאוכלו, או שמסר לו רבו, או צייד חכם שהוא טהור, כאילו אנחנו מאמינים במישהו שטוען שהוא למד את זה במסורת. נאמן הצייד לומר, אוף זה טהור מסר לי רבי. הצייד נאמן, אם הוא אומר, כן, זה אוף שצדתי וזה אוף טהור, אני יודע מהרב שלי, אז הוא נאמן, אפילו מולו בן תורה כזה. אמר רבי יוחנן, והוא שבקי בהן ובשמותיהן. זה בתנאי שהרב שלו הוא מי שבקי גם בעופות וגם בשמות שלהם. ביי רבי זירא, רבי זירא שואל עכשיו, רבו חכם או רבו צייד? כשאומרים שיש לו מסורת, זה מסורת מצייד או זה מסורת מרב, כמו שאנחנו מדברים על רב. כן, רב יכול להיות הרב שלימד אותו איך לצוד. כן, זה מעניין כאן, מי יותר... על מי סומכים יותר בעניין הזה של המסורת, החכמים או הצייד, זה מאוד מעניין, ציידים. תשמע, בואו נאמר מכאן, תאמר רבי יוחנן, והוא שבקי בהם ובשמותיהן. בגלל שהוא אמר דווקא שהוא שבקי בהן ובשמותיהן, היא אמר בשלמה רבו צייד שפיר. אם זה צייד, אז הגיוני שהוא גם יודע את איך שהעופות נראים, וגם את השמות שלהם. אבל היא אמרת רבו חכם, בשלמה שמיו גמיר להו. אלא אינו מי ידע להו, כאילו אנחנו מבינים שהחכמים יודעים את השמות, כן? למדו את התורה, למדו את הגמרא וכולי, הם יודעים בדיוק כל השמות. אבל מה, הם מכירים איך נראים כל אוף ואוף, כן? מכאן אנחנו רואים, כמו שראינו קודם, שלא כולם היו בקיאים בכל העניינים האלו. אלא לאו שמאמינה רבו צייד שמאמינה. אז לומדים שהוא יכול להגיד שהוא למד את זה מרבו צייד, וזה מספיק. תנו רבנן. לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים, בכל מקום. אפשר לקנות ביצים מעובדי כוכבים איפה שרוצים. ואין חוששים לא משום נבלות ולא משום טריפות. ביצים של נבלות או טריפות הם לא קשרים. אבל בגלל שזה דבר שפחות נפוץ, רוב הביצים באים מתרנגולות שעדיין בחיים ולא טריפות, לכן אפשר להניח שזה בא ממקום, שזה בא מאוף. מתרנגולת, או כל אוף, כן, כשר, שקשרה, ולא נבלה ולא טריפה. בדילמה דאוף טמא נינו, אבל איך אנחנו יודעים שזה בא מאוף אוף כשר ולא אוף טמא? אמר רבו עד שמואל, כן, מי שהיה במזרח והלך לשוק שם, יודעים שיש כל מיני סוגים של ביצים, ואיך אנחנו יודעים בדיוק איזה סוג של ביצים הם כשרים. אז, במזרח זה לא בדיוק יעזור, כי בדרך כלל מי שמוכר בשוק לא מדבר בשפה שלנו, אבל כאן הם אומרים, אמר רבו עד שמוע, באומר של אוף פלוני טהור. אם הוא אומר, זה בא מאוף פלוני, וזה אוף טהור, אז אפשר, כן, זה בא מהסוג הזה, אז אפשר להניח שזה בסדר, אפשר לסמוך עליו. ולמה של אוף טהור, למה הוא לא סתם יכול להגיד, זה בא מאוף כשר, כאילו בתנאי שהוא יודע מה זה אוף, איזה אופות כשרים? יהכה אילי להשתמותי, כי זה הוא יכול לשקר. למה הוא לא יכול לשקר ולהגיד, אוף פלוני טהור, זה בא מאוף פלוני טהור? כי זה דבר, אנחנו קוראים לזה מילתא דעתי לאיגלויי. זה משהו שעם הזמן מישהו יכול לברר שהוא משקר. כי אנחנו יודעים, כי מישהו בהמשך יכול להגיד, ברור שזה לא בא משם, הביצים של האוף הספציפי הזה נראים אחרת ויכולים להביא לו ולהגיד שיקרת. אבל אם הוא אומר זה בא מאיזשהו סוג של אוף טהור, אז אי אפשר לבדוק אותו כי יש כל מיני סוגים שונים. ואפשר להגיד אין לדבר סוף, כן? כי אמרנו יש המון המון סוגים של אוף טהור, ואם כן יש סיכוי שהוא משקר. Okay, כל העניין אפשר לסמוך על עובדי כוכבים, אם זה משהו, אחד מהדרכים שאפשר, אם זה משהו שמלטה דעתי להיגלוי. ולבדוק בסימנים, אבל למה אי אפשר לבדוק את האוף בסימנים, את הביצה בסימנים? דתניא, איך אנחנו יודעים שאפילו יש סימנים? כי כתוב, כסימני ביצים, כך סימני דגים. Okay, ומשם מוכח שיש סימני ביצים. עוד דקה נראה מה הם. קודם כל צריך להסביר את הברייתא הזאת. מה זה אומר? סימני דגים, כסימני ביצים, כך סימני דגים. סלק דעתך? מה? עולה על דעתך שסימני ביצים זה כמו סימני דגים? סנפיר וקסקסת, אמר רחמן. סימני דגים זה סנפיר וקסקסת, הם לא נמצאים אצל ביצים. אלא אימא, כך סימני וברי דגים. ברי דגים בדרך כלל הם כאילו ביצים כאלה קטנים, גם בצורה עגולה, כמו הביצים שלנו. והסימנים שלהם זה בדיוק כמו הסימנים של הביצים. Okay, עכשיו, מה הסימנים של ביצים? ותעניינה מגבי ביצים, אלו הן סימני ביצים, כושה קודרת ועל גוגולת, אם זה בצורה עגולה, אבל עגולה, כאילו אליפסה כזה, אוקיי? ראשה אחד קד וראשה אחד חד. ראש אחד צריך להיות כמו קד, עגולה, וראש אחד צריך להיות חד, אוקיי? כמו ב, שזה פחות עגול יותר, כמו, מגיע לנקודה בסוף, כאילו כזה, אוקיי? טהורה, זה סימן של, של ביצה טהורה, אוקיי? כמו שאנחנו רואים אצל הביצים שלנו, כן? הם יותר צרים בצד אחד ויותר רחבים בצד השני. שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין טמאים, אוקיי? זה סימן לא טוב, אם שניהם אותו דבר. חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים, טהורה. כי אם החלבון בחוץ והחלמון מבפנים זה סימן של אוף טהור, ביצה של אוף טהור. חלמון מבחוץ אבל הפוך וחלבון מבפנים טמאה. וחלמון וחלבון מעורבים זה בזה, אם הם מעורבים, נדבר עוד שנייה מה זה, בידוע שהיא ביצת שרץ. אוקיי? אז עכשיו אומרים שביצים של זחלים, הם בעצם יש להם מעט מעט מאוד חלבון, ולרוב זה חלמון, וזה צורה של צהוב בהיר כזה, ואם כן, כנראה זה מה שמדובר, חלמון וחלבון מעורבים זה בזה, זה כאילו יש רק, בעצם רק החלמון, וזה צהוב כהה, שזה נראה כמו ערבוביה בין החלמון לחלבון, כי זה בהיר יותר. אז אם ככה, למה אי אפשר לבדוק סימנים? אז אומרים, כשהברייתא אמרה, לוקחים ביצים מן עובדי כוכבים בכל מקום, ואין חושבים משום זה, וזה רק באומר של אוף פלוני טהור, לא צריך את החתוכות, מדובר במקרה שהם כבר נפתחו, ואז אי אפשר לבדוק את הראשים, כאילו אם הצד אחד ככה וצד אחד ככה. אז אומרים, אבל עדיין, ולבדוק בחלמון וחלבון. אז אומרים, בתשופות בקערה, מדובר שהם כבר נטרפו הביצים, ואז אי אפשר, כן, יש משחק מילים כאן על הטריפה ותרופה, ואז כבר אי אפשר לדעת אם החלבון והחלמון היו נפרדים או לא, ואם החלבון היה בפנים או בחוץ, וכי אגב נמיס הבנינן, אבל מה, אם הם כבר תרופות, אי אפשר למכור אותם, אי אפשר לקנות אותם מלא יהודי, איך אנחנו יודעים, מי זבנינה מנהיו? והתניה, הרי כתוב בברייתא, אין מוכרים ביצה טריפה לעובי כוכבים, אלא אם כן תרופה בקערה. אסור למכור ביצה, אוקיי, עד עכשיו אמרנו, אפשר לקנות מלא יהודי, ולא צריכים לדאוג לכך שזה בא מאוף טריפה. אבל, אם יש לכם תרנגולות בבית, ואחד נהפכת להיות טריפה, ויש ביצים, אז מה עושים? אסור לאכול אותם, אז הכי הגיוני זה למכור אותם לובי כוכבים. אבל אז אומרים שאסור למכור אותם לובי כוכבים, אלא אם כן תרופה בקערה. רק אם תרפו את זה בקערה, למה? כי אם מוכרים את זה לובי כוכבים, הוא יכול למכור את זה לישראל, ואז אנחנו בעצם מכשילים את הישראל. אז מכאן מוכח שבגלל שמותר למכור את זה ללא יהודי, במקרה שתרפו את זה בקערה, מכאן אפשר להסיק מה? לפיכך אין לוקחים מהם ביצים תרופות בקערה. כאן אפשר להסיק שהיה אסור לקנות ביצים תרופות בקערה. וזה בדיוק הסיבה שהתירו למכור ביצה טריפה, תרופה בקערה, כי אין חשש במקרה הזה שיהודי יקנה. אז איך אפשר להסביר שמדובר שהם תרופים, תרופות בקערה? אלא אמר רבי זירא, אז בעצם, שוב, אנחנו חוזרים לשאלה, למה הוא צריך להגיד, באומר של אוף פלוני טהור, ואי אפשר לבדוק סימנים, אלא אמר רבי זירא, סימנים לאו דאורייתא. אי אפשר לסמוך על סימנים אלו מן התורה. ולכן, אסור לסמוך על סימנים בלבד, אפשר לשאול אותו מאיפה זה בא. דאי לא תמה הכי, כי אם לא נגיד ככה, הד אמר רב אסי, שמונה ספקות הן, דיברנו על זה לפני, זה היה בדף, בסמך ב', שיש שמונה ספקות הן, אז לבדוק בביצים דידו. אז אין, אי אפשר להגיד שיש שמונה עופות שהן ספקות, אם יש אפשרות לבדוק בביצים. אז תבדקו בביצים, אם הביצים יש בהם סימני כשרות, אז אפשר להגיד גם האמא כשרה. אז לבדוק בביצים דידו, אלא שמה מינה, אז מכאן אפשר להסיק שיש שמונה ספקות, ואי אפשר לדוק בסימני הביצים, שמה מינה, סימנים לאו דאורייתא. אז מכאן אפשר להסיק שיש סימנים בסדר, אבל אי אפשר לסמוך על זה מדאורייתא. אז אם כן, שאלה פשוטה. אלא, למה הלכת הקטן אלא? אז בשביל מה נתנו לנו סימני ביצים? הכי כמר, כי זה הכוונה. שני ראשי הקדין, או שני ראשי החדין, או חמור מבחוץ וחמור מבפנים, ודאי תמאה. אם רואים סימנים כאלה, אי אפשר לשאול את ההווה כוכבים, זה ברור שזה תמא. ראש אחד חד וראש אחד קד, ראש אחד חד וראש שני קד, וחמור מבחוץ וחמור מבפנים, ואמר לך של אוף פלוני וטהור הוא, סמך עליי הוא. Okay? אם כל הסימנים הם שם, אז אפשר לסמוך על הלא יהודי. אבל בסתמה, אם לא רואים את כל הסימנים, לא תסמוך עליהם. אי אפשר לסמוך על מה שהם אומרים. למה? דאיקא דאורווה דדמי לדיונה. כי יש עורב שהוא דומה ליונה, ובגלל זה אפשר, בעצם הם יכולים לשקר ולהגיד שהם ביצים של היונה, והם בעצם יכולים להיות סימנים של העורב. ולכן אי אפשר לסמוך עליהם בסתם, אלא צריך לבדוק את הסימנים. אמרמר, עכשיו אנחנו חוזרים למה שנאמר בתוך הברייתא הזאת. חלבום וחלמום מורבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת שרץ. למה היא הלכתה? מה הרלוונטיות של ההלכה הזאת, בידוע שהיא ביצת שרץ? לאיזה עניין אנחנו צריכים לדעת שזה ביצת שרץ? אמר רב, הוא כבר ברחמה לומר שאם רקמה ונקבה, מתאמה בכעדשה. הוא אומר שהרלוונטיות להלכה הזאת לגבי תומת שרץ. תומת שרץ זה שיש שמונה שרצים מסוימים שהם נושאים תומעה, כן? אז מי שנוגע בהם, הוא הופך להיות תמה. אז אם ככה, הוא אומר ככה. אם כן, הביצה של השרץ זה לא בעיה, זה לא מתמה, כי זה לא כלום. זה רק צריך להיות השרץ עצמה. עכשיו, ברגע שרקמה, זאת אומרת שזה מתחיל לצמוח בתוך הביצה השרץ, ברגע שזה מתחיל, ויש נקב בתוך הביצה, וזה בגודל של עדשה, אז זה כבר נושא תומה, כי זה כבר נחשב שרץ חי. מה תקיף לרבינה ודומה דנחשי? אבל מי אומר שזה חי משמונה שרצים? זה יכול להיות לדוגמה נחש. כי אמרנו כבר שכל הזחלים, החלבון והחלמום מורבים זה בזה, ונחש לא נושא תומה. אלא אמר רבא, רבא מסביר, אז זה לא תומה, הוא אומר, שאם רקמה ואכלה לוחה עליה משום שרץ השרץ על הארץ. יש איסור של אכילת שרץ השרץ על הארץ. אז אם כן, מה הם אומרים? ברגע שזה, מתי זה נחשב שרץ, הביצה, אם התחילה לצמוח בפנים, בתוך הביצה, את העובר, כאילו העובר מתחיל לצמוח, ואז הוא אוכל, הוא כבר לוקה משום האיסור מדאורייתא של לאכול שרץ. יהכי, מהי עירייה דטמאה? אפילו דתורה נמי. אבל אם ככה, למה צריך להגיד בידוע שהיא ביצת שרץ? ביצת שרץ נשמע שזה בא ממשהו לא קשר. אבל ביצה שרקמה, אפילו אם הוא מאוף טהור לדוגמה, גם אסור באכילה מהאיסור של שרץ השורץ על הארץ. איך אנחנו יודעים את זה? דתניא, כל השרץ השורץ על הארץ, לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם, רק אפשר לאכול אפרוח ברגע שזה פקע וגם פתח את העיניים. כל עוד זה לא פתח עיניים, זה לא נחשב אפרוח, ואסור באכילה משום שרץ השורץ על הארץ. אז אם כן, זה לא חייב, לא היו חייבים להגיד, בידוע שיבצע שרץ, אפילו אם זה בא ממקום, מעוף טהור, זה יהיה בעייתי. וזה יהיה איסור מדאורייתא, כי לומדים את זה מהפסוק הזה. והיה לוקה. אז מה אומרים? לא. ההלכה הזאת, הדרשה, לרבות הפרחים שלא נפתחו עיניהם, זה רק אסור מדרבנן. וכך אסמכת באלמה. והפסוק, זה רק, הם רצו לסמוך את זה על פסוק. אבל זה רק הלכה מדאורייתא, שאסור לאכול לו אפרוח עד שנפתחו עיניהם. זה באיסור אכילה, אבל לא מקבלים מלכות על זה, זה לא אסור מדאורייתא. ואם כן, הברייתא כתבה רק את את הביצת שרץ. תנו רבנן. גאולי, אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לברייתא שיש על זה המון פירושים שונים וזה מאוד רלוונטי איך מפרשים את הדברים להלכה. גאולי ביצים מותרות. אם מבשלים ביצה כשרה עם ביצה לא כשרה, אז זה מותר, כאילו זה לא אוסר את הביצה המותרת. ביצים מוזרות, נפש יפה תוכלם. Okay? על זה יש כמה פירושים שונים, מה זה ביצים מוזרות. רש"י אומר שאינם של זכר, כאילו הם לא ביצים, כן, אם יש בהם זרע זכר, זה רק מהתרנגולת, ואין אפרוח קלות בהם לעולם, כאילו הם אף פעם לא יצמח מזה תרנגולת. אז ביצים מוזרות, עכשיו, מה זה נפש יפה תוכלם? מי שאינו איסטיניס ואין דעתו קצה בהם, אני קוראת ברש"י, תוכלם אף על פי שישבה עליהם תרנגולת ימים רבים. יכול להיות שמודאגים כאן, שראיתי פירושים אחרים שאם התרנגולת דוגרת על זה המון המון ימים, אז יש חשש שזה כבר התקלקל וזה איכסה, כאילו זה מגעיל. אבל מי שאינו איסטיניס ואין לו בעיה לאכול אותם, מותר לו, אין בעיה, בגלל שהם אין בהם זכר ואין אפרוח בכלל, לכן הם מותרים. אבל נמצא עליה קורת דם, אוקיי, וכאן עד השאלה, רוב המפרשים מדברים שזה מקרה אחר עכשיו. עכשיו עוברים לנושא של ביצה שכן יש בו זכר. ברגע שיש קורת דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אפשר לזרוק את הדם, כאילו הדם זה סימן שזה מתחיל להירקם, אבל אפשר לזרוק את הדם ולאכול את השאר. אוקיי, למה? אוקיי, עכשיו נראה שזה בתנאים מסוימים רק. ואז יהיה מובן. אמר רבי ירמיה, והוא שנמצא על קשר שלה. רק אם אדם נמצא על הקשר, שזה הקשר שלה לגוף, כן, זה איפה יש את הלבן הזה, בתוך הלבן, יש, בתוך החרבון, יש את כאילו, קרום לבן כזה. אז אם אדם נמצא שם, זה הוכחה שזה התחיל לרקם, אבל זה עדיין מותר. ברגע שמוציאים את זה, זה בסדר, כי זה מראה שזה לא הגיע לשאר הביצה. בתני דוסתאי עבו עד רבי הפוטריקי, לא שנו אלה שנמצא על חרבון שלה. אבל נמצא על חלמון שלה אפילו ביצה אסורה. אומרים, ברגע שזה הגיע לחלבון, סליחה, לחלמון, אז כבר כל הביצה אסורה, ואי אפשר להוציא את הדם, כי אז אנחנו מבינים שזה בשלב יותר מאוחר. אוקיי? ומשם, זה בדיוק העניין. יש קצת פרשנות שונות, מה זה בדיוק הקשר, איפה בדיוק הקשר. ואז הם אומרים, כן, והגמרא ממשיכה, מהי טעימה? למה מה הסיבה שזה ברגע שמגיע לחלמון כל הביצה אסורה? דשדה תכלה בכולה. זה כאילו הכל כבר מתקלקל, זה פרשנות אחד. משהו מלשון שיקול וראותה. אוקיי? וזה הסיבה שזה כבר בעיה. ברגע שהאדם מגיע לכל האזור, זה כבר בעייתי. אוקיי. אז שוב, יש כאלה שמפרשים שזה רק מדובר באלו שיש בהם זרע זכר. זאת אומרת שאם ביצים אין בהם זרע זכר, אז אפילו הדם בכלל לא בעייתי. אוקיי? וזה על בסיס, יש גם סוגיה בקריטות, ששם כתוב שדם ביצה מותר. כי זה לא נחשב לדם חיה. כי דם, רק דם שהיא דם חיה, כן? כי הדם הוא הנפש, זה בעיה, והדם של ביצה לא נחשב לחיה. אז יש, תוספות אומר, זה כנראה מנוגד למה שאנחנו קוראים כאן, שברגע שיש קורת דם, יש תנאים מסוימים, אבל תנאים מסוימים זה כן בעיה. אז תוספות מנסה לתרץ שבקריטות מדברים על הרובד דאורייתא, וכאן זה אסור מדרבנן משום דם העוף. כאילו אנחנו חוששים אם נתיר את דם הביצה, אז אנשים יחשבו שמותר גם דם העוף. עוד פירוש הוא נותן שמותר רק כשאינו על הקשר. כי כשזה על הקשר זה שימן שרקמה. אם זה לא על הקשר, אז זה לא בעיה, כי ואז הוא מציע שאולי זה בא מריב בין התרנגול לתרנגולת, ובגלל זה יש דם, הוא מנסה להגיד שאולי אדם בא ממקור אחר. אוקיי? ואז, כשאינו על הקשר זה מותר בקריטות, אבל אצלנו מדובר כשזה דווקא על הקשר, ואז שוב, זה תלוי בה, כאילו, אז הדם בעצמו בעיה, כי כתוב כאן שצריך לזרוק את הדם. יש עוד כמה פרשנויות, וזה גם קשור איך אנחנו, אם אנחנו מדברים על הקורת דם זה רק בעיה בביצים שכבר, שיש בהם זכר, וזה סימן של שרקמה, או יש כאלה שמפרשים שזה אפילו אם אין בזה זכר בכלל, אז צריך לזרוק את הדם ואפשר לאכול את השאר, אז שוב, למה צריך לזרוק את הדם? אולי גזירה. משה פיינשטיין, בתשובה מאוד מעניינת, ששם הוא מדבר על כך שהוא הלך לבדוק את ה-farmers, אוקיי, כך הוא כותב בעברית את המילה האנגלית של העיקרים, שהוא הלך לבדוק ולראות, וזה אחד מהדברים הגדולים שדיברו תמיד על הרב משה פיינשטיין, שהוא לא רצה בדיוק כמו שאנחנו רואים, שלא כולם היו בקיאים, החכמים לא היו בקיאים בכל מיני דברים, הוא רצה להיות בקיא בכל ולהבין, ולכן הוא הלך לבדוק אצל העיקרים ולהבין יותר את המצב. והוא טוען בסופו של דבר שמותר מעיקר הדין בביצים שלנו את הדם, כי אין, את הביצים שלנו הם בלי רקמה ואין בהם זרע זכר בכלל, אבל הוא טוען שיש להחמיר הלכה למעשה. ועל זה בעצם אנחנו פוסקים, כי אנחנו כולם מחמירים בביצים, בדם בתוך ביצים. אוקיי. טוב, אמר לי רב גביע מבי קטיל לרב אשי. איפכה תנה תנה כמדע בעיה, הוא אומר שתנה בא, איזשהו מישהו בא ולימד את הברייתא הזאת, לא תנה, אלא מישהו אמורה בא ללמד את הברייתא הזאת לפני הבעיה, בדיוק בצורה הפוכה, שכשנמצא לחלמון, זה בסדר, ורק כשזה נמצא לחלבון, כל הביצה אסורה. אבל הבאי הוא דתרצני עלי הכי, אבל הבאי הוא זה שהסביר את הברייתא בצורה הפוכה, איך שאנחנו למדנו את זה בהתחלה, הוא לימד את זה בצורה שלנו. אמר חזקיה, מניין לביצה טמאה שהיא אסורה מן התורה? עכשיו הם רוצים למצוא את המקור לכך שביצה טמאה אסורה מן התורה, שנאמר, ועד בת היענה. כתוב באחד ברשימה, ליענים, במקום לכתוב יענה, כתוב בת יענה. ולכן הם אומרים, וכי בת יש לו ליענה, כאילו מה, בדרך כלל מסבירים הפשט כאן שאם הבת היענה אסורה, מה היענה עצמה לא אסורה, אלא איזו זו, כאילו מה הכוונה בת יענה, לומדים משהו נוסף. לא רק שיענה אסורה, אלא גם בת היענה, והכוונה בבת היענה כאן זה ביצה טמאה. כי אם היענה, אז ברור שהבת שלה גם יענה. אז הכוונה כאן לביצה. ללמד שביצה טמאה, ומכאן מסכים להלכה לא רק ביצה של טמאה טמאה, אלא גם כל מה שיוצא החלב של חיות גם טמא. כאילו כל מה שיוצא מבהמה טמאה גם אסור, אוקיי? גם לא כשר. כן, כאן הכוונה, כמו שאנחנו רואים, רוב הסוגיה, כן, בכל הסוגיה כאן, רוב המקרים כאן, שטמאה, הם מתכוונים ללא קשרה. בדילמה היינו שמיו, אולי קוראים ליענה, דווקא בת יענה, ואם כן, זה לא הוכחה לכלום, כי זה איך שקוראים לה. לא סל כדעתך, לא נראה, למה? דכתיב, בת עמי לאכזר, העם שלי, הפך להיות אכזרי, כי יענים במדבר. וכאן מופיע יענים בלי המילה בת. Okay, מישהי הציע לי שזה מעניין שכתוב בת דווקא בתחילת הפסוק כאן, אבל לא ליד היענים. עכשיו אומרים ולא, והכתיב, אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה. כאילו ההספד זה כמו התנים, והאבלות כמו בנות יענה, כמו שהן מקוננות, וכמו הכל שהן עושות. וכאן רואים שזה בנות יענה. אז מה עונים? לא, זה גם יכול להיות יענים. למה כתוב כבנות יענה? כי יענה זו שמתאבלת על בניה. מדובר על יענה שמתאבלת על בניה, ולכן כתבו בנות יענה. והכתיב, ושכנו שם בנות יענה, וסעירים ירקדו שם, אז גם כאן כתוב בנות יענה. כי שוב מסבירים, כי יענה זו ששוכנת עם בניה. מדובר על יענה, שדווקא משהו שמייחד את היענה ששוכנת עם בניה. והכתיב, תכבדני חיית שדה, תנים ובנות יענה. Okay, תכבד אותי כמו שחיות השדה והתנים ובנות יענה מכבדים ושרים לי. אז מה רואים? שם שבנות יענה זה באמת בנות יענה, ולא ביצים, כי ישראל כדעתך ביצה, ביצה בת מימר שירה היא, ביצה לא יכול לשיר, אז אם בנות יענה זה מדובר על ביצים, אז לא יכול להיות. אלא כתיב היענה וכתיב בת היענה. יש שני, לפעמים קוראים לזה יענה, לפעמים קוראים לזה בת יענה. ואם כן, אנחנו תקועים בבעיה, איך אפשר ללמוד מבת היענה שמדובר בביצים, אם לפעמים קוראים ליענה בת יענה? ושנהכה, כאן זה שונה אבל. תפסק ספרי לשתי תיבות, וכאן הם מדברים על המסורת שלנו, על איך אפשר לכתוב את זה בספר תורה. יש לנו כל מיני מסורות, ודווקא מהמסורת הזאת נלמדת ההלכה. מה המסורת? כאן הם אומרים, הם פוסקים את זה לשתי תיבות, ואי אפשר לכתוב את זה כמילה אחת. אי אפשר לכתוב בת יענה במקום, במיקום הזה בתורה כמילה אחת. עכשיו זה קצת מוזר, כי גם השאר לא כותבים כמילה אחת. אבל בגלל, כך הם אומרים כרגע, אחר כך נענה גם על השאלה הזאת. ומדפסק לו בספר בתרתי תיבות, בגלל שהם אומרים, צריך לכתוב בת ויענה כשתי תיבות נפרדות, שמע מינה תרי שמות נינו, שמע מינה שאפשר לדרוש מזה גם על היענה וגם על הבת. אלא מעטה, אבל אומרים, אבל לפי זה, את כדר לעומר, כמי שאין את זה בפניה, שלא מסתכלים בפנים, כתוב כדר ולעומר כשתי מילים נפרדים. עכשיו, קודם כל צריך להגיד, אוקיי, אז מה הם רוצים להגיד כאן? כדר לעומר, זה אחד מהמלאכים, נכון, והיא בימי המרפל עם אברהם וחמשת המלאכים וארבעת המלאכים, כן, כתוב, והיא בימי המרפל מלך שנער, היוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם, תדלם מלך גוי. אוקיי, רשימה של כל המלאכים, כדר לעומר הוא אחד מהם. והשם שלו לפי זה נכתב כשתי תיבות נפרדות. שם דפסק לוספר בתרי, החנמי דתרתי שמי נינו, מה אז רוצים להגיד בגלל שזה נפסק לשניים, זה שני שמות נפרדות. אמרי, הטם בשתי תיבות פסק לו, בשני שיטין לא פסק לו. המסורת שם זה אבל, שאפשר לחלק את זה לשתי תיבות, אבל אי אפשר לחלק את זה לשתי שורות. אבל החבא, אבל בבת יענה, איפה שאצלנו, אפילו בשני שיטים נעמי פסק לו. אפשר לשים את זה על שתי שורות נפרדות, ועל המסורת הזאת, משם באה הדרשה. בגלל שאפשר לחלק את זה לשתי שורות, זה אומר שזה לא מילה אחת, זה לא מושג אחד, זה לא יענה בלבד, אלא אפשר ללמוד משם לביצים. Okay? לפני שנסיים, אני רק רוצה להגיד משהו מעניין, לגבי הכדר לעומר. זה עוד מקרה שראינו, זה כמה מקומות פשס, שיש למסורת על הכתיבה בתורה, כאן שכדר לעומר זה שתי מילות נפרדות, אבל אצלנו בתורה זה מילה אחת, וזה לא מופיע כשתי מילים נפרדות, והמפרשים אומרים בעצם, כשיש מחלוקת בין הגמרא למסורת שיש להם, כאילו לסופרים, אנחנו הולכים לפי מסורת הסופרים, אפילו כשזה מנוגד למה שכתוב בגמרא, שזה מאוד מעניין. זה מופיע בעוד סוגיה, אני זוכרת, עם התותפות. אנחנו דורשים מאיפה ארבע בתים בציצית, בתפילין, דורשים את זה מלתותפות, שזה מופיע שלושה פעמים בתורה, ועוד פעם נוסף, כי יש וו, זה נכתב מלא ולא חסר במקום אחד, ומשם מגיעים לארבע. יש כל מיני מקרים שדורשים חסרות ויתרות, שזה לא מתאים לחסרות ויתרות בתורה שלנו. אז זה אחד מהמקרים שגם על התותפות, כמה פעמים זה חסר וכמה פעמים זה מלא, זה לא תואם את מה שכתוב בספרי תורה שלנו, אין תאום במה שכתוב בספרי תורה שלנו, לבין מה שכתוב בגמרא. וכפי שאמרתי, בדרך כלל אנחנו, כן, אנחנו פוסקים כפי הסופרים והמסורת לעומת מה שכתוב בגמרא.